שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף למתת במסכת שבת. נתחיל במשנה השנייה בעמוד הקודם ונסיים בשורה השלישית במם עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על בישול בתולדות האור ותולדות חמה, בחלק השני בעיקר על גזרת מרחץ. אז לחלק הראשון, בניגוד לדפים האחרונים שבהם דיברנו על זה שניסה משהו על האש מלפני שבת, וזה נקרא שהייה, ואמרנו שזה אסור אם זה לא גרוף וכתום, או אם ניסה משהו לפני שבת בתוך משהו, שזה נקרא התמנה, היום לעומת זאת אנחנו מדברים על בישול ממש בשבת עצמה, והנושא הוא בישול בתולדות האור ותולדות חמה. נתחיל עם תולדות האור. מה זה תולדות האור? אם אני שם משהו בתוך סיר שהוא על האש, אז ודאי שאני מבשל על האש עצמה ואני חייב קורבן. אבל אם אני שם את זה בסיר אחרי שהסיר ירד כבר מהאש, אז אני כבר לא מקבל חום מהאור, כלומר מהאש עצמה, אלא מתולדות האור, כלומר ממשהו שחומם מהאש, כלומר מהמים והסיר. והשאלה היא, האם גם זה נחשב בישול בשבת? ועל זה אומרת המשנה, כן. והדוגמה שהיא מביאה זה לא בישול בתוך סיר, אלא משהו קצת יותר מחודש, וזה שאני מוריד סיר מהאש, ואני שם ביצה חיה ליד הסיר. ולמה זה יותר מחודש? כי כאן הביצה לא ממש מתבשלת, אלא רק קצת מתקשה. מה שנקרא במשנה מתגלגלת, ואומרת המשנה שגם זה אסור, כי בישול בתולדות האור הוא אסור. זה במשנה לבינתיים, ועל זה שואלת הגמרא, אוקיי, זה אסור, אבל האם גם חייב חטאת? כלומר, האם זה אסור מהתורה? אומר רב יוסף, כן, הוא חייב חטאת. והגמרא מביאה לזה ראיה ממשנה בקופה ממהי עמוד ב', שהנושא העיקרי של המשנה שם זה לגבי בישול אחרי בישול, שכרגע זה לא הנושא שלנו. לענייננו מה שחשוב זה שאומרת המשנה שם שאם אני שם משהו שלא בושל בתוך סיר רותח שהורד מהאש, זה אסור, ומשמע שם שאני גם חייב חטאת. אז הנה ראיה שגם בישול בתולדות האור נחשב בישול מהתורה. עד כאן הסעיף הראשון. בסעיף השני, בשורה החמישית בעמוד א', אנחנו עוברים לבישול בתולדות חמה, כלומר דבר שלא חומם מאש, אלא חומם מהשמש. למשל, לשבור ביצה על איזה סודר שיתחמם בשמש, בזה יש מחלוקת. לחכמים זה אסור, לא מהתורה, אלא גזרה, עטו תולדות האור, לרבי יוסי זה מותר. זו המחלוקת. שוב שנזכור, האם יש איסור לבשל בתולדות חמה? לחכמים אסור מדרבנן, לרבי יוסי זה מותר. שוב שנזכור, האם יש איסור לבשל בתולדות חמה? לחכמים אסור מדרבנן, לרבי יוסי זה מותר. זו המחלוקת, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון זה שהגמרא מביאה משנה בקוף מבב עמוד ב' שאומרת בפירוש שמותר לחמם מים בשמש. אז אם המשנה שם שהיא סתם משנה היא בעצם רק כמו רבי יוסי, אומר רב נחמן, לא. המשנה שם לפי כולם, כי המחלוקת אצלנו האם מותר או לא זה לגבי בישול בתולדות חמה, כלומר לבשל לא מהשמש עצמה אלא מדבר שהתחמם מהשמש, שבזה חכמים אוסרים ורבי יוסי מקל, אבל לחמם משהו מהשמש עצמה ישירות, בזה אף אחד לא אוסר, ולכן המשנה שם לפי כולם זה הדיון הראשון. דיון שני זה שאומרת המשנה אצלנו, מה שרבי יוסי אמר שמותר, זה דווקא כשאני מבשל ביצה על איזשהו בגד שחומה מהשמש, או איזושהי חתיכת פח, אבל אם אני מחמם את הביצה על חול רותח, בזה גם רבי יוסי מודה שאסור. ולמה? הגמרא מביאה שתי סיבות. רבי יוסף אומר, כי אם הוא שם על החול, סיכוי טוב שהוא יזיז חלק מהחול, ובזה הוא עובר על איסור חופר או על איסור מוקצה. רבא לעומת זאת אומר, ונסביר את זה לפי רוב הראשונים, שכאן אנחנו נכנסים לבעיה של התמנה. כלומר, אם נרשה לו לחמם על חול, בסוף הוא גם יבוא להתמין בתוך החול, ואם הוא יתמין בתוך החול, בסוף הוא גם יבוא להתמין ברמץ, כלומר בגחלים או באבק של גחלים, והוא יעבור על איסור מחטא. ולכן כמו שלמדנו שכל התמנה בדבר שמוסיף הבל אסורה גם מלפני שבת ובטח שבשבת עצמה, גם כאן אסור לשים את הביצה על חול רותח מדין התמנה. אז שוב, רבי יוסי מודה שלשים ביצה על חול רותח זה אסור, ולמה? לפי רב יוסף שם הוא יזיז חול וזה חופר, לפי רבא מדין התמנה. עכשיו, מה הנפקמינה? הגמרא מעלה שתי נפקמינות, אחת בהתחלה, אחת תוך כדי הדיון הבא, וזה אם זה חול שהוא לא קשה, אלא אפר תיכוח, או למשל, אם אני מטמין לא בחול רותח, אלא במים רותחים, שלפי הסיבה של רב יוסף שהוא יזיז חול ואז הוא עובר על חפירה או מוקצה, כאן אין בעיה, כי באפר תיכוח הוא לא צריך להזיז שום חול, ולהטמין במים, מים זה לא מוקצה, אז אין שום איסור. אבל לפי רבא שהבעיה זה התמנה, אז עד רבא, דווקא כאן ברור שזה התמנה, כי לאפר תיכוח אני עוד יותר יכול להכניס לתוך האפר עצמו וכל שכן במים, לכן זה יהיה אסור. לכן זה יהיה אסור. עד כאן השלב הראשון, בדיון השני, אמרנו שרבי יוסי מודה בחול, ראינו שתי סיבות למה, רבי יוסף כי הוא מזיז את החול, רבא כי זה התמנה, וראינו נפקמינה באפר תיכוח או כשמטמינים משהו במים חמים, שלרבי יוסף יהיה מותר, לרבא עדיין יהיה אסור. עכשיו, קצת מתחת לאמצע עמוד א', נעבור לשתי קושיות על הסברה של רב יוסף, ובזה נסיים. קושייה ראשונה אז מברייטה, ששם אומר רשב"ג שלגלגל ביצה על גג רותח מותר. והגמרא מניחה מצד אחד שעל הגג יש חול, אבל שמצד שני בגג אין חשש שהוא יכניס את זה לתוך החול, הוא לא רוצה להרוס את הגג שלו, אלא הוא רק מניח את זה על החול. וכאמור, רשב"ג אמר שזה מותר. עכשיו איך זה מסתדר? אז לפי רבה שהבעיה היא התמנה, אז כאן זה מובן, הוא רק מניח, אין חשש שהוא יכניס את זה לעומק החול, וממילא אין כאן התמנה וזה מותר. אבל לפי רב יוסף שהחשש הוא שהוא יזיז חול, אז גם כאן לכאורה יש בעיה, אז למה זה מותר? עונה הגמרא, פשוט אין חול בגג, וממילא אין חשש לא לרבה ולא לרב יוסף. זו הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה היא מהמשנה שלנו. המשנה בהמשך מספרת על אנשי טבריה שהיה להם טריק. ידוע שבטבריה יש כל מיני מעיינות של מים חמים, אבל זה מים לא נקיים, לא רואים לשתייה, וליד המעיינות של המים החמים היה גם מעיין של מים קרים, שהם כן היו נקיים, אבל הם רצו לחמם את המים האלו, אז הם מצאו שיטה, הם שמו צינור שלוקח מים מהמעיין הקר, מזרים אותם בצינור סגור דרך המים החמים, וזה מחמם את המים, ואז בסוף המים הנקיים יוצאים החוצה מהצינור כשהם חמים. אז ביום חול ודאי שזה מעולה, אבל באו חכמים ואמרו להם, בשבת אסור להשתמש במים, כי אתם בעצם מבשלים בשבת. עכשיו, מה הבעיה? הרי בשבת עצמה הם לא עשו שום דבר, הם שמו שם את הצינור לפני שבת, אלא שכמו שלמדנו בדפים האחרונים, יש שתי סיבות לאסור משהו אפילו שהוא נעשה לפני שבת, וזה הדין של שהייה והתמנה. שהיה אסורה כשאני משאיר משהו על האש עוד מלפני שבת, והתמנה זה אפילו שזה לא על האש, אלא על דבר שמוסיף הבל, גם זה אסור כשזה מלפני שבת. עכשיו, בהווה מן הגמרא מבינה שאם הסיפור הזה הובא מיד אחרי שרבי יוסי יודע שאסור לבשל ביצה על גבי חול שחומה בשמש, מן הסתם הסיפור הובא כחיזוק לדין של רבי יוסי. עכשיו, ממילא, לפי רב יוסף שהדין של חול, אז בגלל שם יזיז את החול, אז באמת לא מובן מה הקשר בין הסיפור של טבריה לבין הדין של רבי יוסי בחול. אבל לפי רבה שהדין של רבי יוסי בחול, בגלל התמנה שבזה רבי יוסי מודה, אז אפשר להבין שגם אנשי טבריה זה נאסר בגלל שזה התמנה שבזה רבי יוסי מודה. אז הנה ראיה לרבה שכל הסיבה של רבי יוסי בחול זה התמנה. זו הקושייה השנייה, אבל דוחה הגמרא, לא, זה לא הכרחי. אפשר להבין שהמים כאן נאסרו לא מדין התמנה, אלא מדין שהייה, כלומר, השארנו את המים הקרים על המים החמים מלפני שבת, וזה נאסר מתוך הנחה שהמים החמים נחשבים כאש. ולמה הם נחשבים כאש? כרגע הגמרא מניחה שמתחממים מהשמש, והם נחשבים כאש, כי תולדות חמה אסור כמו אש, ולכן חכמים אסרו. כלומר, שוב, זה לא קשור לרבי יוסי, וזה לא בגלל התמנה, זה בגלל שתולדות חמה גם אסור, וממילא גם אסור להשהות עליהם מלפני שבת, ולכן המים אסורים. כלומר, בעצם הסיפור הובא כחיזוק לדעת חכמים שגם תולדות חמה אסורים. זה לפי חכמים. רבי יוסי מסכים שם שחכמים אסרו לאנשי טבריה, אלא שהוא אומר, זה לא בגלל שאסור לבשל בתולדות חמה, אלא זה בגלל שהמים של טבריה הם תולדות האור, כלומר האש, הם לא תולדות חמה. למה? כי הם מתחממים מפתחה של גיהנום, כלומר חימום הוא מלמטה, לא מהשמש, ולכן מובן שגם לרבי יוסי זה אסור. עד כאן הקושייה השנייה על רב יוסף בדעת רבי יוסי והתירוץ. ועכשיו הערה לסיכום כמי ההלכה. הגמרא מביאה קודם את רב חיסטה שהוא אומר כמו רבה בהסבר של אנשי טבריה, כלומר לדעתו המים נאסרו בגלל התמנה, וממילא הוא אומר מכאן שבאמת אסור להתמין, זה רב חיסטה. הוא לא אומר שההלכה דווקא לא כמו מי שאסר לאנשי טבריה, אלא דווקא כמו אנשי טבריה עצמם, שחשבו שהצינור מותר, כי כנראה שהם חושבים שזה לא נחשב התמנה, אבל רב נחמן אומר לו, מה פתאום, הרי בסוף אנשי טבריה עצמם הודו שזה אסור והם שברו את הצינור, לכן לא יכול להיות שההלכה כמותם. בכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור, לגבי תולדות האור ותולדות חמה. ראינו מחלוקת לגבי תולדות חמה, בתולדות חמה החכמים אוסרים ורבי יוסי מתיר, אבל גם הוא מודה שבחול אסור, וראינו שני הסברים, למה, או כי יזיז את החול, או כי זה נחשב התמנה. ועכשיו בשורה החמישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני של השיעור גם עוסק באנשי טבריה, אבל מזווית קצת אחרת, ולפני שנתחיל נקדים שתי הקדמות, הקדמה אחת לגבי איסור בישול ביום טוב, והקדמה שנייה לגבי גזירת מרחץ. לגבי בישול ביום טוב, התורה אומרת במפורש שמותר לבשל דברים שהם צורך אוכל נפש, אז מותר לי לחמם מים לקפה. השאלה היא, האם מותר לחמם מים גם בשביל להתרחץ? בית שמאי אומרים, אסור, זה לא אוכל נפש, אבל בית הלל אומרים, מותר, כי מתוך שהותר לצורך אוכל נפש, הותר גם שלא לצורך אוכל נפש, אבל גם לזה יש הגבלה, מותר לחמם בשביל לרחוץ את פניו, ידיו ורגליו, לא את כל הגוף. למה? אומרים התוספות, כי מה שמותר לצורך אוכל נפש ביום טוב, זה דווקא צורך כזה שהוא שווה לכל נפש. כלומר, משהו ש כולם אוכלים אותו, כולם עושים אותו. מקלחת, רק המפונקים מתקלחים כל הגוף, סתם ככה אנשים מתקלחים, פניו ידיו ורגליו, כך זה היה בזמנם לפחות, לכן לכל הגוף אסור. אז שוב לסיכום, האם מותר לחמם מים בשביל לרחוץ? לבית שמאי אסור בכל מקרה, גם אם זה רק פניו ידיו ורגליו, לבית הלל, לפניו ידיו ורגליו מותר, לכל הגוף אסור, עד כאן הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה משהו שנקרא גזרת מרחץ, וזה אם חיממתי מים לפני שבת, וחיביתי את הדוד, הכל בסדר, אין לי שהייה, אין לי התמנה, מהתורה מותר להשתמש במים האלו בשביל להתרחץ, אבל באו חז"ל ובכל זאת אסרו. למה? כי הייתה בעיה שהבלנים היו כנראה לא מספיק ירי שמיים, והם היו מחממים מים בשבת עצמה, והם היו משקרים ואומרים, לא, לא, אל תדאגו, זה חם מלפני שבת. לכן חז"ל גזרו שפשוט אסור להתרחץ במים חמים בשבת, וכך הבלנים לא יוכלו לשקר, אבל את הגזרה הזאת הם הגבילו רק למי שרוחץ את כל הגוף, שזה באמת מה שעושים בבתי מרחץ. אם זה רק בשביל פניו, ידיו ורגליו, אז זה מותר. זו הקדמה השנייה. עכשיו ניגש לגמרה עצמה. סיפרנו מקודם על הצינור של אנשי טבריה, ושחכמים אסרו להם, אבל עכשיו נפרט קצת יותר. כשחכמים אסרו להם, הם אמרו להם ככה: אם עשיתם את זה בשבת, אז זה כמו מים שחיממו בשבת עצמה, וממילא אסורים גם בשתייה וגם ברחיצה. אם זה ביום טוב, אז גם כן, זה כמו מים שחיממו ביום טוב, ולכן הם מותרים בשתייה, כי זה אוכל נפש, אבל הם אסורים ברחיצה. זה מה שאמרו להם, שוב, אם בשבת זה אסור גם בשתייה וגם ברחיצה, כמו מים שחיממו בשבת, אם זה ביום טוב, זה מותר בשתייה ורק אסור ברחיצה, שוב, כמו מים שחיממו ביום טוב. זה מה שאמרו להם, ועכשיו הגמרא מקשה שלכאורה מה שאמרו להם מסתדר רק עם בית שמאי ולא עם בית הלל. למה? נסביר את זה בשני שלבים. שלב ראשון, לגבי מה שאמרו להם על שבת, הרי אמרו להם, אם עשיתם את זה, זה כאילו שבישלתם בשבת עצמה, ולכן זה אסור גם בשתייה וגם ברחיצה. עכשיו נשאלת השאלה, למה הם הדגישו להם שזה כאילו שהם בישלו בשבת עצמה ולכן זה אסור בשתייה וברחיצה? הרי גם אם חיממו את זה עוד לפני שבת, גם אז זה אסור בשבת ברחיצה, כי הרי כמו שלמדנו בהקדמה, יש גזרת מרחצאות גם על מים שחוממו לפני שבת. אז למה הדגישו כאילו זה בשבת עצמה? אלא כנראה שכאן אין גזרת מרחצאות. למה אין? כנראה כי כאן מדובר שהם רצו לרחוץ לא את כל הגוף אלא רק פניו, ידיו ורגליו, לכן כאן אין גזרת מרחצאות. זה שלב ראשון. שלב שני, מתוך זה בוא נעבור ליום טוב. הם אמרו להם לגבי יום טוב שזה כאילו שבישלתם מים ביום טוב עצמו, וממילא זה מותר בשתייה, אבל אסור ברחיצה. עכשיו הרי מי אומר שמים שחוממו הם אסורים ברחיצה? אם זה חוממו לכל הגוף, אז באמת כולם אומרים את זה. אבל אם זה רק לפניו ודיו ורגליו, שהרי אמרנו הרגע של זה מדובר כאן, אז אמרנו שזה מחלוקת ביום טוב, שבית הלל מתירים, מתוך שהותר לצורך, הותר גם שלא לצורך, ורק בית שמאי אוסרים. אז יוצא שהמשנה שלנו שאומרת שאם זה ביום טוב זה אסור ברחיצה, זה רק כבית שמאי ולא כבית הלל, וזה קשה. מה ההיגיון שיהיה סתם משנה שמה שפוסקים כמוה, שהיא תהיה רק לבית שמאי ולא לבית הלל? עד כאן הקושייה. עונה הגמרא תשובה יפה ופשוטה, נכון שמדובר כאן שאין גזרת מרחץ, אבל לא בגלל מה שחשבנו. כלומר, אנחנו בקושייה הבנו שלמה אין כאן גזרת מרחץ, כי כנראה מדובר רק בפניו, ידיו ורגליו. אבל עכשיו אומרת הגמרא, לא, אין כאן גזרת מרחץ, כי כאן לא מדובר בכלל ברחיצה, אלא בשטיפה. כלומר, רחיצה זה כשהוא טובל את הגוף או את האיברים בתוך המים, שעל זה ברור שאם זה כל הגוף, יש גזרת מרחץ. כאן לעומת זאת מדובר שהוא שוטף את כל הגוף במים, שבזה יש מחלוקת אם יש גזרת מרחץ, והמשנה כאן כנראה כמו רבי שמעון שאומר שאין, וממילא עכשיו הכל מובן. לגבי שבת, באמת חייבים להדגיש שמדובר כמו מים שחוממו בשבת עצמה, כי באמת אם הם חוממו לפני, אז היה מותר, כי אין כאן גזרת מרחץ, כי זה שטיפה ולא רחיצה. לעומת זאת, לגבי יום טוב, כאן לא אכפת לי רחיצה, שטיפה, ברגע שמדובר בכל הגוף, גם בית הלל מסכימים שזה אסור גם ביום טוב, וממילא המשנה גם כמו בית הלל ולא רק כמו בית שמאי, כי שוב, לא חייבים לומר שמדובר רק בפניו ודיו ורגליו, אלא בכל הגוף, ובזה גם בית הלל מודים. עד כאן התירוץ, ועד כאן עיקר הסוגיה, ועכשיו לסיום, בסוגריים, בואו נתמקד בעניין הזה של שטיפה. אמרנו שלפי רבי שמעון, אם זה שטיפה, אין גזרת מרחץ, אבל האמת היא שזה מחלוקת. ברייתא אומרת שלפי רבי מאיר יש גם בשטיפה, ואפילו במים קרים, לפי רבי שמעון כאמור, אין גזרת מרחץ בשטיפה, ואפילו במים חמים, ורבי יהודה, מקום טוב באמצע. אם זה חם, אז אסור, אם זה קר, אז מותר. זו המחלוקת, ועכשיו נאמר על זה שני דברים. דבר אחד אומר רב חיסדא, המחלוקת היא דווקא כשהוא מחמם בכלי, אבל בקרקע מותר. הגמרא מקשה על רב חיסדא, קושייה שמאוד קשה להבין אותה במבט ראשון, תראו בתוספות ובעוד ראשונים ותראו באתר שפירטנו. אנחנו כאן נסביר את זה לפי הפני יהושע, וזה ששואלים על רב חיסדא, למה אתה אומר שבקרקע אין גזרת מרחץ? כנראה שמים חמים בקרקע, שהם חלק מהטבע, לא נחשבים חמים לגבי דיני שבת. וממילא מקשה הגמרא, הרי המעשה של אנשי טבריה, גם הוא היה בקרקע. אז אתה רואה שכן יש דיני שהייה והתמנה ובישול גם בקרקע. ממילא מסתבר שגם גזרת מרחץ יהיה גם בקרקע. לכן באמת אומרת הגמרא שצריך להפוך את רב חיסדא, וזה שהוא אמר שהמחלוקת היא דווקא בקרקע, אבל בכלי כולם מודים שיש איסור גם בשטיפה, זה דבר אחד. דבר שני לגבי שטיפה, זה כמי הלכה. אז אמנם הרגע עמדנו את המשנה שלנו כרבי שמעון, אבל עכשיו מביאים את רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שהוא אומר שהלכה כרבי יהודה, ושואל אותו רבי יוסף, רגע, שמעת את רבי יוחנן אומר את זה במפורש, או שרק הסקת מתוך העיקרון שלו, שכשיש שתי דעות קיצוניות ואחת באמצע, אז פוסקים כמו זאתי שבאמצע, ועונה לו רבא בר חנה, כן, שמעתי את זה בפירוש. עד כאן דבר שני, לגבי ברייתא השטיפה, והגענו לשלוש שורות בדף מ עמוד א', ועד כאן, החלק השני של השיעור לגבי אנשי טבריה, גזרת מחצאות ובישול ביום טוב, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על תולדות האור ותולדות חמה, בתולדות האור כולם מסכימים שאסור, ורב יוסף אמר שזה גם איסור חטאת, והוכחנו את זה מהמשנה לגבי בישול אחרי בישול, שאם מבשלים במים חמים שהורדו מהאש, יש איסור חטאת. לגבי תולדות חמה, חכמים אומרים שאסור, לכן אסור לשים ביצה על סודר שחומה בשמש, אבל רב יוסי מתיר, ועל זה ראינו שני דיונים, אחד זה שגם רב יוסי מודה, אחד זה שכולם מודים שלחמם ישירות בשמש אין בעיה, מה שחכמים אוסרים זה רק בתולדות חמה עטו תולדות האור. דיון שני זה שמודה רבי יוסי בחול שחומה בשמש, ראינו שתי סברות, רב יוסף כי הוא מזיז את החול שזה חופר או מוקצה, ואילו רבא שמי יתמין ברמץ שזה בעצם הסברה של איסור התמנה הכללי. הנפקמינה בין שתי הסברות זה באפר תיכוח או להתמין משהו במים, שאז הסברה של רב יוסף לא שייכת ויהיה מותר, אבל הסברה של רבא של התמנה עדיין שייכת ויאסור. ואחרי זה ראינו שתי קושיות על רב יוסף. קושייה אחת מברייתא שמותר לגלגל על גג רותח, ולכאורה שם יש חול ועדיין יש חשש שם יזיז ובכל זאת מותר, אלא שונה הגמרא, אין שם חול. קושייה שנייה מהמשנה שלנו שאסרו לאנשי טבריה, והנחנו שזה בא כחיזוק לרבי יוסי שמודה בחול, וממילא מובן שהסיבה של רבי יוסי זה התמנה, אבל דחינו לא, זה לא בא לחזק את רבי יוסי, אלא דווקא חכמים שאוסרים תולדות חמה, וגם המים בטבריה זה תולדות חמה, ולכן זה אסור, ולא מדין התמנה אולי, מדין שהייה, ואילו רבי יוסי סובר שהמים של טבריה זה לא תולדות חמה, אלא תולדות האור, ולכן אסרו להם. בכל מקרה, אין מכאן ראיה לגבי התמנה לפי רבי יוסי, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני פתחנו בשתי הקדמות, לגבי איסור בישול מים ביום טוב לצורך רחיצה, שלבית שמה איסור בכל מקרה, לבית הלל מותר אם זה רק לפניו ודיו הרגליו. הקדמה השנייה זה שיש דין שנקרא גזרת מרחץ, וזה שאסור לרחוץ כל גופו במים חמים גם חומו לפני, אבל פניו ודיו הרגליו אסור, אלה הקדמות. ועכשיו מתוך זה נשים לב שכשאמרו לאנשי טבריה שזה אסור, אמרו להם אם זה בשבת, אז זה כמו מים שחוממו בשבת, שמסורים בשתייה ורחיצה, ולכאורה זה מניח שאין גזרת מרחץ, כי אחרת גם מים שחוממו חוממו לפני שבת אסורים ברחיצה, כך שלכאורה מדובר כאן בפניו ודיו ורגליו, ששם אין גזרת מרחץ, ואז המשיכו ואמרו להם, אם זה ביום טוב, אז זה מותר בשתייה, אבל אסור ברחיצה, ולפי זה יוצא שכיוון שהרגע עמדנו בפניו ודיו ורגליו, והמשנה אומרת שביום טוב זה אסור ברחיצה, יוצא שהמשנה היא כבית שמי, וזה קשה. עונה הגמרא, לא. הסיבה שאין כאן גזרת מרחץ, זה לא בגלל שמדובר בפניו ודיו ורגליו, אלא כי מדובר אמנם בכל הגוף, אבל לא ברחיצה, אלא בשטיפה, שלפי רבי שמעון, בזה אין גזרת מרחץ. אבל ביום טוב גם בית הלל אומרים שזה אסור, ולכן המשנה היא גם כבית הלל. ולסיום, כיוון שדיברנו על שטיפה, זה באמת מחלוקת עניים, רבי מאיר אומר שיש גזרת מרחץ גם על שטיפה, בין אם זה חם בין אם זה קר, רבי שמעון מהצד השני מתיר בין בחם בין בקר, ורבי יהודה באמצע אוסר אבל רק בחם. רב חיסטה בהתחלה אומר שמחלוקת בכלי אבל בקרקע מותר, ואז מתקנים שהוא אמר בדיוק להפך, המחלוקת בקרקע אבל בכלי אסור. ודבר שני, כמי הלכה, אז אמנם האמנו את המשנה כרבי שמעון, אבל רבא בר חנה אומר ששמע רבי יוחנן בפירוש שהלכה היא כרבי יהודה, כל טוב.